השבת פרשת ויחי, אנחנו נמצאים בחתימה של ספר בראשית. נראה פה בסייעתא דשמיא דבר פלאי פלאי פלאים, באמת עולם הבא בעולם הזה. הפרשה פותחת: ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה ומעט שנה. כתוב בספר הדורות שיעקב אבינו נפטר ביום ראשון של חג סוכות. המצרים התאבלו עליו וחנתו אותו, סך הכל אומרת התורה, 70 יום, ימי אבלות וימי חניתה. זאת אומרת, הלוויה יצאה ממצרים בכ"ה בכסלו, יום ראשון של חנוכה. והלוויה לא הייתה קצרה, ממצרים ישר לחברון זה 6 ימים, כמו שכותב הרמב"ן. הלוויה הייתה 15 ימים. זאת אומרת, יוסף לוקח את המצרים, עוברים את הירדן לצד המזרחי, עולים למעלה, המצרים הולכים שבוע ביחד עם יעקב, ואז יוסף שולח אותם למצרים. המשפחה נשארת עוד שבוע שלם ביחד עם יעקב באבלות, ואז עוברים לקבור אותו בארץ ישראל. זאת אומרת, הלוויה התחילה בכ"ה בכסלו והסתיימה ב-10 בטבת. היום יום קבורתו של יעקב אבינו. זאת אומרת, מסע הלוויה של יעקב מחבר את החודשים כסלו וטבת. אנחנו יודעים על עוד חיבור בין כסלו וטבת דרך נרות חנוכה. 5 הימים הראשונים של חנוכה היו בחודש כסלו. הדלקנו בהם 15 נרות. ב3 הימים האחרונים של חנוכה, הם היו בחודש טבת. הדלקנו בהם 21 נרות. 21 ועוד 15, 36, כמספר הנרות בלי השמש. זאת אומרת, גם הנרות של חנוכה מחברים אותנו לחודשים כסלו וטבת. אנחנו נראה במהלך הדברים עוד חיבור מעניין בין כסלו וטבת, וכמובן, איך החיבור הזה מתחבר אלינו. ושוב, כמו שכרגיל אנחנו אומרים מפרשת לך לך, בכל שבוע, כל דבר שקורה עם האבות והאימהות זה מעשה אבות סימן בבנים. לא לבנים, בבנים. דהיינו, לא רק האבות והאימהות נתנו לנו כיוון איך שנלך, נשתדל כמה שיותר, אלא ה-DNA של האבות והאימהות נמצא אצלנו. אברהם הוא לא הסבא שלנו, שרה היא לא הסבתא שלנו, אברהם הוא אברהם, אבינו. שרה היא שרה, אמנו. זאת אומרת, מה שקורה עם האבות, עם האמות, דיבור, עשייה, איכשהו מתחבר אלינו. כמו DNA שעובר מדור לדור. אז נראה, אחרי דברי ההקדמה האלה, דבר מאוד מאוד מעניין, בפרשה החותמת את ספר בראשית, ואת הפרשות העוסקות באבות ובאמות. ונתחיל בצורה הבאה. נאמר בקטע הראשון, פסוק כ"ט, ויקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, הנה מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי. ועשיתם עמדי חסד ואמת, אנא תקברני במצרים. שים נא ידך תחת ירחי, אומר רש"י, בקטע השני, שים נא ידך וישבע. תישבע לי שאתה לא קובר אותי במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם, ואומר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, ישבע לי, וישבע לו, וישתחו ישראל, על ראש המיטה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע יעקב מבקש מיוסף פעמיים להישבע לו? פעם ראשונה הוא אומר לו, שים לידך תחת ירחי, פירוש הדבר, מסביר לנו רש"י, תישבע, זה נקרא להישבע. אז יוסף אומר, אבא זה בסדר, אנוכי אעשה כדבריך. אז מדוע הוא אומר לו עוד הפעם, יישבע לי. מדוע השבועה הכפולה הזאת? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, הרבה פעמים שמגיעים לנחום אבלים, מכירים את המשפחה, והנפטר, נפטרת, ברוך השם, נפטרו בשיבה טובה, ונפטרו בצלילות הדעת. אז הרבה פעמים, תוך כדי השיבה, שואלים, מה הוא אמר לפני שהוא מת? כי תמיד אדם שמדבר עם משפחתו לפני הפטירה, זה משהו טהור, משהו נקי, משהו שהוא רוצה שיישאר אצלם. במילים אחרות, זאת התמונה האחרונה לייב, שאותה הילדים לוקחים איתם הלאה והלאה. וגם לנו מותר לשאול, מה יעקב אבינו אמר לבני ביתו, בעשר דקות האחרונות, או בחמש דקות האחרונות, לפני שהוא עצם את העיניים, לפני שהוא נפטר. אז הנה אומרת לנו התורה בכתר שני, פסוק כף תת, ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון לאחוזת קבר, שם קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, שם קברתי את לאה, ומקנה השדה והמערה אשר בו מעד בני חטא. לא מבין, פשוט לא מבין. מה? זה מה שיש ליעקב אבינו להגיד למשפחה שלו בחמש דקות האחרונות של החיים שלו? את ההיסטוריה של מערת המכפלה? מה, הם לא יודעים ששם אברהם ושרה קבורים? הם לא היו בלוויה של הסבתא רבקה והסבא יצחק? הם לא היו בלוויה של לאה? וחוץ מזה, איפה יעקב גר עם המשפחה? זוכים, הוא בא לארץ ישראל, עבר את הירדן, ניצל מיסב, עצר בשכם, המשיך לבית אל לקיים את הנדר שהוא נדר, ומשם לאבא ואמא. הוא גר בחברון. זוכרים? בטוח זוכרים. הוא אמר הרי ליוסף, לך נראה את שלום אחיך, וישלחהו מעמק חברון. זאת אומרת, מהבית, הוא שלח אותו לכיוון שכם. דבר עם האחים, שם הם גרו. אז בטוח שלפני שהמשפחה ירדה למצרים, זה בכלל לא שאלה, או התפללו מנחה מאירי במערת המכפלה, אולי גם שחרית, אני לא יודע באיזה שעה הם יצאו בדיוק, אבל הם מכירים את המקום. הם גדלים ליד המקום הזה. אז יעקב אבינו, דקות אחרונות של החיים שלו פה בעולם הזה, הוא אומר למשפחה, תקשיבו, שמה, אברהם, שרה, יצחק, רבקה, וגם לאה קברתי שמה, מה זה? זה מה שיש לך להגיד להם, מה, הם לא יודעים את זה? הם לא חיים את זה? זוהי שאלתנו השנייה. מה ראה יעקב ערב מותו, בדקות האחרונות, שהוא פה בעולם, לספר לילדים שלו את ההיסטוריה של מערת המכפלה, שהם והילדים והנכדים שהם לומדים מרגע שהם קטנים? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. יעקב אבינו נפטר, בקטע הרביעי, ויבוא ימי בחייתו, וידבר יוסף אל בית פרעה, לאמור, אם נמצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי, אשר קראתי לי בארץ כנען, שמה תקברני, ואתה אלנה, ואקברה את אבי ואשוב. לפני שנגיע לשאלה השלישית, בחצי דקה בסוגריים, תראו איזה גאוניות של יוסף. אם יוסף היה בא לפרעה, והיה אומר לו, תשמע, אבא שלי נפטר, ביקש שנקבור אותו בארץ כנען. מה פרעה היה אומר לו? תן לי שעה, שעתיים, תחזור אליי, נדבר על זה. הגיוני, תן לי לחשוב. הוא היה אוסף את כל האדוויזרס, צ'יף אוף סטאף, את כולם. מה היו אומרים לו? מה פתאום? מה פתאום לתת לו? מה, יש לו דאבל סיטיזנט? הוא פה סגן הנשיא. אי אפשר, וחוץ מזה, בא יעקב, במקום חמש שנים של רעב, כמה היו? שלוש. הוא הביא לנו ברכה שהוא חי. הוא בטח גם הביא ברכה אחרי שהוא מת. ואז מה? אין דבר כזה. אתה לא לוקח. הוא פה במצרים. מה עשה יוסף? הוא לא בא לפרעה. הוא בא לכל הסקרטריס, לכל האדוויזרס, לכל מי ששמע במשרד. קורא לו, תשמע, יש לך שתי דקות? שתי דקות. בינינו, תעשה לי טובה. אבא שלי נפטר, הוא ביקש שנקבור אותו שם בארץ כנען. תגיד איזה מילה טובה לפרעה. וכך הוא אומר לכל אחד. כל אחד כזה חוזר הביתה, מה הוא אומר לאשתו? וואי וואי וואי, אל תשאלי מה היה היום. בא אליי יוסף, אמר לי, אני אמר לי, שאני אעשה לו טובה. שאני אגיד לפרעה מילה טובה, שייתן לו רשות לקבור את אבא שלו. זאת אומרת, הוא רואה בי ידיד, הוא אמר לי לא להגיד לאף אחד, זה רק בינינו. זאת אומרת, אני עוזר לו. מחר אם אני אצטרך משהו, אז מה? אני בא אליו, לא צריך לעבור סקר, דופק בדלת, יושב, מדבר איתו. אז כל האדוויזרס, כולם, באו לפרעה, כל אחד במקום שלו, תשמע, אבא שלו, אומרת, אנחנו שמענו, שאבא שלו שם הכין קבר בארץ כנען, מגיע לו, תן לו רשות. אז תראו כמה זה נפלא, בקטע הרביעי. ויעברו ימי בחייתו, וידבר יוסף אל, מה כתוב? בית פרעה. הוא לא מדבר עם פרעה. הוא מדבר עם הבית, זאת אומרת, עם כל האדוויזרס. מה כתוב בפסוק האחרון בקטע הרביעי? ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. מה זה עלה? הוא לא דיבר עם פרעה בכלל. איך פרעה ידע את זה בכלל? איך הוא ידע? אין דרך כל האדוויזרס. ואז אין בעיה, זה בסוגריים. רק לראות איך כל מילה בתורה זה דיימנט, איך כל מילה בתורה זה לא סתם כתוב. עכשיו, מה שמעניין פה, וזו השאלה השלישית, מה הוא אומר להם, לכל האדוויזרס? אני, אבי, השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי, אשר קריתי לי בארץ כנען. מה? יעקב אבינו הכין לו קבר בארץ כנען? לא שמענו. ברור שיעקב אבינו איפה הוא יקבר? ליד מי? ליד לאה. ליד מי? אמא ואבא. ליד מי? סבא וסבתא. אחרי וקדיש יבואו, יסדרו את הקבר, יסדרו את הלוויה, והכל בעזרת השם יהיה כמו שראוי ומתאים ליעקב אבינו. ופה יוסף אומר, אבא שלי השביע אותי לקבור אותו בקבר שהוא חפר. איפה? שאלה שלישית. איפה יוסף הצדיק חפר קבר? איפה? לא שמענו ולא ראינו. שאלה שלישית. וכמובן השאלה הרביעית שאיתה פתחנו, למה הלוויה של יעקב הייתה כל כך ארוכה מסביב? למה? קח אותו ישר לחברון, שישה ימים, דן, גמר. גוד, בסדר. איך הם אומרים פה באמריקה? נו, מה אומרים? You ready? Ready. בואו, תראו, פילי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. מה ראה יעקב להשביע את יוסף פעמיים? שלא יקבור אותו במצרים? שאלה שנייה, מה ראה יעקב בדקות האחרונות של החיים שלו פה בעולם, לומר לילדים שלו את ההיסטוריה של מערת המכפלה? מה, הוא לא יודע? הילדים לא יודעים מה זה מערת המכפלה, מי נמצא שם? שאלה שלישית, איפה יעקב אבינו חפר לעצמו קבר? איפה זה קרה? אלה הם השאלות. ונראה, ונלך, ונראה פה באמת דבר נפלא מאוד לאט לאט. נפתח את הדברים בצורה הבאה. בפרשה שלנו, הכל בפרשה. יוסף מקבל SOS, אבא חולה. לא סתם חולה, הוא מבין שאבא כבר באמת עוד מעט הולך לבית עולמו, לוקח איתו את אפרים ומנשה, מביא אותם לאבא לקבל ברכה. הוא נכנס אליו הביתה, יעקב מתיישב על המיטה, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי את הארץ, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך לאחוזת עולם, ושני בניך יהיו לי כראובן, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, ואז הוא אומר לו את הפסוקים הבאים, בקטע השישי. ואני, בבואי מפדן הפדן, מתה עליי רחל, בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והאקברה שם בדרך, אפרתה היא בית לחם. מה כתוב כאן? יעקב אומר ליוסף, שהוא בא עם הבנים, והנכדים שומעים את השיחה הזאת. יוסף, אמא שלך, נפטרה בדרך מבית אל, שמה באזור בית לחם, בדרך לחברון. ואני יודע שאתה כועס אליי. ואם לא כועס אליי, אתה בכלל לא מבין אותי. איך את האימא שלך, שכל כך אהבתי, הכל עשיתי בשבילה, קברתי אותה על ההיווי, על הכביש המהיר, ליד בית לחם. אפילו לא הכנסתי אותה לבית הקברות של בית לחם. מהמקום שבו היא מתה, לבית הקברות זה פחות מקילומטר. פחות מקילומטר. ואני לא יכול להגיד לך שזה היה חורף, ירד גשם, היה שלג, אי אפשר היה ללכת. היה קיץ. המזג האוויר היה נוח. האדמה הייתה יבישה. אין בעיה לקחת אותה לחברון. אתה יודע למה עשיתי את זה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, רחל צדקה. מה היא אמרה לה מידווייף בשעה שהיא ילדה? מה היא אמרה לה? תגידי לו בן, תקרא, תגידי לאבא שלו שיקרא לו בן עוני, יהיה עוד עניינות, יהיה עבלות, יהיה גלויות, יהיה צרות, יהיה דברים נוראים, מאוד, 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 מאוד נוראים יהיו. והיא צודקת. ואמא שלך צדקה. ועם ישראל יצא לגלות, וכשיצאו לגלות, יעברו ליד אמא. אמא רחל. מה מרח הביא תפכה. והקדוש ברוך הוא יגיד, המיניק הולך מבכי ושבו בנים לגבולם. תשאיר אותה פה. היא תבקש רחמים על הילדים שלה, ובזכותה אני הולך לגאול את כולם. אמר לי הקדוש ברוך הוא, יוסף, אתה יודע, אנחנו אצל הקדוש ברוך הוא לא מוקרים את כל הפלן. בכל שאנחנו מבינים מה שאנחנו רואים בכלל. אבל זה הקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי לעצמי, מה? את אמא שלך, שכל כך אהבתי, את אמא שלך, שעשיתי הכל בשבילה, אני אשאיר אותה פה לבד, אני קריתי לי, גרייב, קריתי לי, דיג, סליחה, קריתי לי קבר לידה. לידה. זו הייתה התוכנית. נעצור לרגע, חצי דקה, מה שאמרתי כתוב ברש"י. הנה בקטע השביעי. כברת ארץ, 2,000 אמה. עד הסמת ארי זה 2,000 אמה פחות מקילומטר. ולא תאמר שיקבו עלי גשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון ולירד גשם, לא. את הגריד היה שהארץ חלולה, מנוקבת כקברה, יבשה, הכל יבש. וכבריה שם, ולא הולכתיה, אפילו לבית לחם. להכניסה לארץ, אפילו לא הכנסת אותה לבית הקברות של בית לחם. וידעתי, כדי לעשות קו, שיש בלבך עליי. שאתה כועס אליי, או שאתה לא מבין אותי. אבל דע לך, שעל פי הדיבור קברתיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, וכשיגלה אותם לבורזדן, ויהיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים. שנאמר, כל ברמה נשמע רחל מבכה על בניה. והקדוש ברוך הוא עונה לה, יששכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אז לכן עשיתי את זה. והחלטתי שאני לידה, לא משאיר אותה רגע לבד, שם על הכביש, ליד בית לחם. ואז פתאום התחילו שנות הרעב. וברוך השם, גילינו את יוסף. ויוסף אומר לי, אבא, עוד 5 שנים רעב בארץ, אתה לא יכול להישאר בארץ כנען, אתה תמות. בוא למצרים. הבנתי שיורדים למצרים, זה בכלל לא שאלה, פיקוח נפש. אמרתי, יעברו שנות הרעב במצרים, יגמרו שנות הרעב במצרים, חוזרים הביתה. ברוך השם, הרעב במצרים לא היה 5 שנים, כמו היה סך הכל? 3. בורא עולם הוריד מ7 ל-5, 2 היו קודם שבא יעקב, ועוד 3 היו אחר כך. זהו, יגמר הרעב, עוד קצת חוזרים בחזרה. ואז פתאום אני מגלה, ואני בשוק. מה גיליתי? בקטע השמיני, פסוק האחרון בשבוע שעבר, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. בית, בלשון הקודש, לא משנה אם זה דירה, אפרטמנט, או בית גדול, קטן, נקרא אחוזה. היום בסלנג אומרים אחוזה, זה בית גדול עם 2 מגרשי טניס, 3 בריכות, וג'ים, וחצי קולנוע, בית קולנוע שם, אני יודע, מובי סריה, אתם מכירים את הבתים הגדולים האלה, עם כל מה שיש שם. אחוזה, אבל בלשון תורה, גם דירה קטנה של חדר, או דירה של כמה חדרים, או בית קטן, זה נקרא אחוזה. למה זה נקרא אחוזה? כי אנחנו אוחזים את הבית, והבית אוחז אותנו. אנחנו כל יום חוזרים הביתה, כי יש לאיפה לחזור, ושמחים לחזור הביתה. וכל יום יוצאים מהבית, אז הבית שומר שנחזור אליו. אנחנו רוצים לחזור. והבית גם נותן לנו אפשרות לנוח ולצאת מהבית. אז אנחנו אוחזים את הבית, והבית אוחז אותנו. לכן בית נקרא אחוזה. ואז גיליתי, ויאחזו בה, שבשנים האלה, המעטות שהיינו במצרים, עם ישראל פתאום אוחז איפה? במצרים. תראו מה אומר הכלי יקר, למעלה בקטע התשיעי. וישב ישראל בארץ גושן, כל פסוק הזה, באשמת בני ישראל הוא מדבר. נגד עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם, כי גר יהיה זרחה. והם הביקשו להיות תושבים, במקום שנגזר עליהם גירות. כמו שאמרו אצל יעקב. ולכן, הפסוק דילגתי שורה מאשימם על ישיבה זו, שביקשו אחוזה, דיינו לאחוז בארץ לא להם. ולא כך אמר פרעה לגור בארץ באתם. מלמד שבתחילה לא ירדו להשתקע, אלא לגור כמדייר בדרה. ועכשיו חזרו מדבריהם. וכל כך נשתקו שמה עד שלא רצו לצאת ממצרים. עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. ואותן שלא רצו לצאת מתו בשלושת ימי אפלה. זוכרים את מכת חושך? כמה יצאו ממצרים? וחמושים. חמושים זאת אומרת 20%. 600,000 זה 20%. 80% מתו במכת חושך. במספרים, 2,400,000. במכת חושך. יהודים. לוויות, כל הזמן. הם אחזו בה. ברגע שאני ראיתי שהם אוחזים בה, אמרתי, רגע. אני כבר לא יכול להיות ליד אמא שלך. אתה יודע למה? כי אם תקברו אותי, אומר יעקב, ליד אמא שלך, מה יהיה? אתם הילדים תבואו ביורצת להגיד קדיש. נכון? להגיד תהילים, קדיש. הנכדים גם יבואו. עניינים פחות, אחר כך פחות. לא, לא, זה אני לא רוצה. זה לא שיבואו אליי. שיבואו ויראו גם את אמא שלי ואבא שלי. ואת סבא וסבתא שלי. שיבינו, זה האחוזה שלנו, זה המקום שלנו. אז אם אני אהיה ליד אמא שלך, לא יבואו בכלל, לא לסבא שלי, ולא לסבתא, ולא לאמא, ולא לאבא שלי, למערת המכפלה. ומה היה בחברון? בחברון הרי אברהם קנה את מערת המכפלה בכמה? ב-400 שקל כסף. 400 שקל כסף. הרבה. למה 400? אומר רבינו אפרים בקטע ה-11, 400 שקל כסף נגד ארץ ישראל, שהיא 400 פרסה על 400 פרסה. זאת אומרת, כשאברהם קונה את המערה באופן פוטנציאלי, הוא מחזיק בכל ארץ ישראל. ומעניין, איך קוראים למקום הזה, חברון? קריאת ארבע. למה? שנימולו בה דלת צדיקים. אברהם הנר אשכול וממרא. נימולו בה דלת צדיקים. זאת אומרת, זה גם חיבור לקדוש ברוך הוא, ותראו את יעקב אבינו באיזה רוח הקודש. איך כתוב שם במצרים בשבוע הבא? ויקום מלך חדש. מה קרה? אומר המדרש בקטע ה-12. רבנן פתחינן פיתחה להיקרא, רבנן הסבירו מה זה ויקום מלך חדש עם פסוק אחר. עם ישראל, בה השם בגדו, כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. מה? עם ישראל בגדו בה השם? ילדו בנים זרים? אומרים חז"ל ללמדך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. אמרו נהיה כמצרים. וכיוון שעשו כך, הפך הקדוש ברוך הוא אהבה שהיו המצרים אוהבים אותם לשנאה, שנאמר הפך ליבם לשנוע מו, להתנכל בעבדיו, ואז מה אתה יוכל חודש את חלקיהם, מלך חדש קם וגזר עליהם גזרות. זאת אומרת, הבנתי, אני לא יכול להישאר ליד אמא שלך. לא רציתי להשאיר אותה לבד. אבל הבנתי שאם זה יהיה כך, ישכחו מסבא וסבתא, מיצחק ורבקה, ומהסבא וסבתא יותר למעלה אברהם ושרה. לכן החלטתי, אני אקבר במערת המכפלה. אמא שלך תהיה בדרך. כשהילדים יהיו בבית, אני אשמור עליהם. כשהם יהיו בדרך, אמא תשמור עליהם. ותאמין לי שאם אמא שלך הייתה בחיים, היא הייתה אומרת לי, אישי היקר יעקב, לך תהיה עם ההורים שלך, והסבא והסבתא. אתה תשמור עליהם כשהם יהיו בבית, אני אשמור עליהם כשהם יהיו בדרך. אין אמא בעולם, אמא יהודיה כמובן, שהבן שלה נוסע, לא משנה לאיפה, היא מתקשרת ב-12 בלילה, הגעת? או, לילה טוב, אני הולכת לישון. אתם מכירים אמא אחרת שלא עושה את זה? אין, זה רק אנחנו, עם ישראל. אני אהיה בדרך, אני בדרך, אשמור על הילדים שהם יחזרו הביתה, וכשהם יהיו בביתה, אתה תשמור עליהם. לכן יוסף, יש לי בקשה. זה לא אני. אל תקפיד עליי. שלא יהיה לך בלבך עליי. אומר לו יעקב, היא שווה לי. שבועה ראשונה היא שווה לי, שאתה לא כועס עליי. שאתה לא מקפיד עליי, זה לא אני. שבועה שנייה, אתה לא קובר אותי במצרים. אתה לא קובר אותי במצרים. ועכשיו תראו עוד יותר. תראו כמה כל אות בתורה זה קודש קודשים. לרגע אחד נחזור לקטע הראשון. ויחי יעקב, איך קוראים לו? יעקב. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיו ימי מי? יעקב. בקטע הראשון. שני חייו, 7 שנים, 40 שנה, 100 שנה. ויקרבו ימי, אופס, מה? ישראל, למות. ויקרא לבנו ליוסף, משביע אותו, פסוק אחרון, בקטע הראשון, ואמר ישבע לי, וישבע לו, וישתחו מי? ישראל. מה קרה פה? יעקב? אבא יעקב. במצרים 17 שנה. אבא יעקב נפטר באיזה גיל? 147 שנים. עכשיו הוא מדבר עם יוסף. וכשהוא מדבר עם יוסף, הוא לא מדבר איתו אבא לבן. הוא אומר לו, אני ישראל. ישראל, פירוש הדבר, היסוד של מה? של עם ישראל. שאני מבקש ממך לקבור אותי, לא לקבור אותי במצרים, זה לא כי אני רוצה רק להיות ליד אמא ואבא שלי. אני מבקש ממך כי עם ישראל יצא מאיתנו. ושעם ישראל ידע איפה האחוזה האמיתית. איפה צריך לאחוז באמת. לכן יעקב אבינו לפני שהוא נפטר, הוא לא אומר לילדים שלו את ההיסטוריה של מערת המכפלה, שם קברו את אברהם ואת שרה, שם קברו את יצחק ורבקה, שם קברתי את לאה. לא, לא. מה כתוב בפרשה בקטע השני? ויצב אותם, קבירו אותי במערת המכפלה, תראו פסוק למד א', אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר. הוא אמר להם, אני רוצה שמילה אחת האחרונה שלי פה בעולם, שאתם תזכרו, אומר יעקב, את המילה אחוזה. אחוזה, איפה לאחוז? איפה להחזיק? הבית מחזיק אותנו, ואנחנו מחזיקים את הבית, כי איך אנחנו חוזרים כל הלילה לביתה. נחים בבית, והבית אומר לנו ללכת לעבוד, לצאת ולחזור. זה נקרא אחוזה. האחוזה האמיתית שלנו זה בארץ ישראל. זה תזכרו. את זה תזכרו, אומר יעקב. זה התמונה האחרונה. ולכן, ברגע שאת זה אומר יעקב ליוסף, אני אשמור על ילדים בבית, ואמא רחל תשמור עליהם כשהם יהיו בדרך. מבין יוסף בדיוק מה עליו לעשות. ואז יעקב עוצם את העיניים. יוסף עושה ארבעה דברים. דבר ראשון, הוא מבין שבלוויה של אבא שלו, זה פעם ראשונה בהיסטוריה של העולם, שקוברים אדם מחוץ למקום שהוא מת. תמיד כל אחד איפה שהוא מת, קברו אותו. פעם ראשונה יש לוויה, הולכים. הולכים, ולא הולכים שעה, שעתן, שבוע שלם. ומי הולך? חצי מצרים הולכת. כל זקני מצרים, כולם הולכים. הוא ידע שזה יהיה. כבוד לאבא שלו, כבוד לו. הדבר ראשון, שאף אחד מכל המלווים לא ידרוך בחצי רגל בארץ ישראל. לא רוצה שמצרי אחד ייגע בארץ ישראל. זה הארץ שלנו. אז לכן, הלוויה תלך מסביב. זה שלב ראשון. הלוויה הולכת שבוע שנים. מיום ראשון של חנוכה. הולכת, נמשכת. אחרי שבוע אומר להם יוסף, הזכרנו הרבה פעמים, עכשיו המשפחה נשארת לבד. תודה רבה שעזרתם לי, שחיזקתם אותי. אנחנו עכשיו לבד. נו, לבד מה עושים? חוצים את הירדן, הולכים לקבור את אבא. לא, לא. מקימים אוהל. עם אבא. עכשיו עושים לו אבן שבעת ימים. עכשיו נשב, כולנו שבוע. ודבר אחד, נגיע למסקנה. חוזרים למצרים, תזכרו, אין תורה, אין מצוות, אין כלום, עבודת פרך. אין אפשרות לעשות שום מצווה אפס. איך אנחנו נשארים מחוברים לאמא ואבא? לסבא וסבתא, איך? אחרי שבוע שלם, שם, באוהל עם יעקב, קיבלו החלטה. מהי ההחלטה? לא משנים את שמם, לשונם ומלבושם. בבית יש את השם היהודי, השפה, לשון הקודש, הבגד היהודי, המצוות, הציצית בבית. בחוץ זה משהו אחר. ואז הולכים לקבור, שלב הבא, את יעקב. תראו מה קורה בשלב הבא, בקטע 14. ויבואו את גורן האתד אשר בעבר הירדן, עשו לו אבל גדול, שבעת ימים וכו', וירא יושב הארץ, אז פסוק י' ג', תראו. ויישאו אותו בניו, ארץ הכנען, ויקברו אותו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם, את השדה, לאחוזת קבר, עוד פעם המילה אחוזה, מאת עפרון החיתי על פני ממרי. כשאתם רואים את הפסוקים האלה, מה עובר לכם בראש? הנה, עכשיו הגיעה לוויה. מי לוקח אותו? מי מוביל את הארון? מי? המשפחה. וקוברים אותו איפה? במערת המכפלה לאחוזת קבר. לא תאמינו, תחזיקו את הכיסא חזק. מה כתוב כאן? בקטע הבא, איך נאמר? מעבר לעמוד, בקטע ה-15. ויעשו בניו לא כאשר ציוום. אמר להם יעקב, כשתתלו אותי, זאת אומרת, תיקחו אותי לקבורה, אומר יעקב, בעירה ובכבוד תתלו אותי. ולא ייגע אדם אחר במיטתי, לא אחד מן המצרים, ולא אחד מבניכם. שום נכד לא ייגע במיטה, מפני שיש בהם שנשאו מבנות כנען. שנאמר, ויעשו בניו לא כן כאשר ציוום, ויעשו אותו בניו ארץ הכנען, בניו ולא בני בניו. אם הנכדים ייקחו את המיטה, אלה שכבר התחתנו עם בנות כנען, יגידו הכנענים, רגע, גם אנחנו בפמילי, גם אנחנו במשפחה. רק הילדים, רק הילדים, השבטים, הם קברו אותו. זה הבין יוסף. עכשיו, שיחזרו למצרים, יבינו ויזכרו איפה האחוזה האמיתית. ומה שיזכיר להם את זה כל הזמן בלי מצוות, שלא שינו את שמם, לשונה ומלבושה. וכאן, אנחנו עוברים לשלב הבא. אז הבנו מדוע יעקב השביע אותו פעמיים. פעם שלא יקפיד עליו, שלא יכעס עליו. פעם שנייה שיקבור אותו. הבנו שהמילים האחרונות של יעקב, התמונה שהוא רצה שתישאר מול העיניים של המשפחה, את האחוזה האמיתית בארץ כנען, ולא ויאחזו איפה? במצרים. הבנו. וגם למה הלוויה הלכה כל כך הרבה זמן? מכיוון שהוא לא רצה ששום מצרי ייכנס לארץ ישראל. להראות את האחיזה, הבית הוא שלנו. אם כך, עכשיו נלך צעד נוסף. כל הלוויה הזאת של יעקב, התורה כותבת אותה, כדי להראות לנו איזה כבוד נתנו לו. נכון, הייתה לוויה גדולה, ליוו אותו הרבה, אבל נזכור, מה שאמרנו כל הספר, מי פרשת לך לך? כל דבר שקורה עם האבות והאימהות, כל דבר, אומרים חז"ל, כל דבר, זה גם נוגע לנו. מה התיאור הזה של כל הפרטים של הלוויה, שלקחו אותו, רכב כבד, ואבל כבד למצרים, גורן האטד, מה זה קשור אלינו? איך זה מתחבר אלינו? התשובה היא, איך נאמר בקטע ה-16? פסוק י' א', וירא יושב הארץ הכנעני, שם הקו, את האבל בגורן האטד. תזכרו, אנשי כנען נמצאים בארץ ישראל. הלוויה היא בצד המזרחי של הירדן. הם רואים שם הרבה אנשים, הלכו לשאול מה זה. ראו את האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. באמת, יש פה, הפסידו הרבה, דבר גדול. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. מה כתוב כאן? כתוב כאן, כך. כמו שאת יעקב, העלו אותו ממצרים. העלו אותו. בכבוד גדול. נתנו לו. ומה הוא היה כשהעלו אותו? כלום. הוא כבר מת. עצמות. עוד קצת בשר. כך תהיה גלות גדולה. ותהיה עוד גדלות. ותהיה עוד גלות בלי זמן מתי זה ייגמר. זה יום אחד. יבואו אומות העולם, יגידו, תראו איך נראים היהודים האלה. איך הם נראים? הם נראים כמתים. הם נראים שאפשר לומר עליהם, יבשו עצמותיהם. רואים את העצמות, אין גוף, אין בשר. בקושי הם הולכים ככה, כל תנועה, כל הגוף זז, כל העצמות. מכירים את התמונות האלה? היום היה יום הקדיש הכללי. מכירים את התמונות האלה לפני פחות מ-80 שנה? ואז אומות העולם הרימו אותנו. הרימו אותנו. איך הם הרימו אותנו? הם הרימו את היד ב-29 בנובמבר 47. ו-33 מדינות הצביעו לתת לנו רשות לחזור לבית שלנו. מה כבר יצא מהם? הרימו אותנו. מה כבר יעשו שמה? מה יש שמה? מלריה? חיידקים? מחלות? אין כלום. הארץ יבשה. שום דבר, אבל הם הרימו אותם. נתנו לנו לחזור. ופתאום, אחרי קצת יותר מ-70 שנה, נהיינו מעצמה של הייטק, של חקלאות, של טכנולוגיה, של סייבר, וכל העולם משתכל עלינו, ואומר, אוי ואי, איזה אבל כבד יש לנו, איזה אבל כבד, מה עשינו שטות, נתנו להם לחזור הביתה, איזה מקום הם הקימו היום. ואנחנו נראה את הצער הגדול שיש לאומות. בדיוק כמו שאנשי כנען ראו את האבל הכבד למצרים. מי נכנס לארץ כנען? מי הם עכשיו האנשים בארץ כנען, בארץ ישראל? אנחנו עם ישראל. נראה את האבל הכבד של אומות העולם, את הצער, את הכנעה, את השנאה, את האנטישמיות. איך היהודים האלה הצליחו בכל כך מעט זמן להקים פה אימפריה. והיום כל העולם מסתכל. מה מחליטים בארץ ישראל? מודרנה ופרייזר וכולם, מה שיחליטו פה, כך יהיה בעולם. יהיה עוד בוסטר, לא יהיה, כן יהיה, לא יהיה, הכל פה. יסגרו, לא יסגרו. והם רואים איך זה, איך זה, כזה דבר קורה. איך קורה דבר כזה? לא יאומן. מילה במילה מה שאמרתי לכם אומר הרמב"ן, בואו נראה בפנים, בקטע ה-17. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. כבר הזכרתי כי רדת יעקב למצרים ירמוז הגלות השלישית. שהוא גלותנו היום ביד החיה הרביעית ירומי. כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רדתם שם. בני יעקב גרמו לגלות מצרים במכירת יוסף, אחיהם. ויעקב ירד שם מפני הרעב. וחשב להינצל עם בנו בבית האהוב לו. כי פרעה אוהב את יוסף פרעה אוהב את יוסף וכבן לו, והיו סבורים לעלות משם, ככלות הרעב בארץ כנען, כמו שאמרו, לגור בארץ בנו, לגור, כי אין מקרה לצון אשר לעבדיך, כבד הרעב בארץ, רק לגור, באופן זמני, והנה לא עלו, אבל ערך עליו הגלות, ומת שם, ואלו עצמותיו, וזקני פרעה ושרה ואלו, עשו עמו אבל כבד, כן אנחנו עם רומי, ואדום אחינו, סביבונו בידינו בידם, קרתו ברית עם הרומאים, אגריפס המלך הלך לבקש עזרה, ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, והגלות ערך עליהם מאוד, גלות גדולה, ולא נודע הסוף, הקט של הגלות, ואנחנו בו כמתים, אומרים יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו, ויעלו אותנו הגויים מכל העמים, העלו אותנו, איך? נתנו לנו רשות לבוא הביתה, ויהיה להם אבל כבד, בירותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת השם יקיימנו ונחיה לפניו. הלוויה הזאת במצרים זה היה קליפ, איך שאנחנו נסתכל על אומות העולם ונחל להגיד, אוהו, אבל כבד להם. הם באמת לא מבינים איך הם עשו את זה, ואיך אנחנו מתחזקים והכל בסייעת הדשמיה. אם כך, נלך עוד צעד אחד. בסידורים, תפילת כל פה, סידורים שמודפסים בארץ, לא בארץ כל, שם אין את זה, הם לא הכניסו את זה. בראש חודש, שמתפללים תפילת מוסף, ואומרים, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, שאומרים את שם השם, ברוך אתה השם, איך כותבים את השם? יוד קי וו קי, נכון? לא אומרים אותו, רק כותבים. עכשיו, את האותיות יוד קי וו קי, אפשר להזיז אותם כל פעם בצורה אחרת. פעם את ה-A, פעם את ה-V, פעם את ה-Y, וכל פעם זה שם השם, שמתגלה אלינו, בכוונה אחרת, בצורה אחרת. הנה, תראו, נאמר בקטע ה-18, ניסן, אייר, סיוון, אתם רואים בשורה הראשונה, כל החודשים. אז שם השם בניסן, אתם רואים, זה י' ק' שם הקו כחול, י' ק' ו' ק'. מה הראשי התיבות, האקרנום? בסוף השורה, ישמחו השמיים, רואים? ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ. פירוש הדבר, פשוט. ניסן זה חודש, שקיבלנו חירות, נהיינו עם הנצח, הולכים לייצג את הקדוש ברוך הוא פה בעולם, אז באמת כל הבריאה שמחה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה השלמות. ניקח דוגמה, אלול, אתם רואים שם הקו אלול. י' כ' ו' כ' אחרת, קודם ה', עוד פעם ה', ו' י'. לא, לא אומרים את זה, רק מסתכלים על זה. מה ראשי תיבות? הנה, במילים, וצדקה תהיה לנו כי. מה פירוש? חודש אלול. מה זה אלול? ותשובה. ותפילה וצדקה. לא רק תשובה ותפילה, לתת גם צדקה. יפה. עכשיו שנוגע לנו, תראו את כסלו ותבט. כסלו, איך שם השם נכתב בחודש כסלו? וו, יוד, אי ואי. מה ראשי התיבות? ויער יושב הארץ הכנעני. מכירים את הפסוק הזה? הנה, בקטע ה-19, כל הפסוק. ויער יושב הארץ הכנעני בפרשה שלנו. את האבל בגורן העתד. ויאמרו, אבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. זאת אומרת, מה זה חודש כסלו? חודש כסלו, מה הראשי תיבות האלה אומרים? כמו שבזמן היוונים היה נס גדול, פשוט לא יומן, כל היוונים, כל האימפריה הייתה באבל, אבל נורא, איך הם הפסידו, איזה ביזיון, מי נלחם? מתתיהו, 12 בנה ואלעזר, 13 אנשים, וואו, היה להם אבל כבד, כך גם. בגאולה העתידה, אומות העולם יהיו בשוק. איך אנחנו מצליחים? אז מה צריך לעשות? איך אנחנו יכולים להגיע לזה מהר? חודש תבט. מה השם השם? A, י, אחר כך A ו-ו. מה הפסוק? גדלו להשם איתי, הוא נורא ממה שמו. כדי לקדם את זה, מה שצריך זה להרגיש, כן, השם איתי. השם איתנו. ומה צריכים לעשות? לרומם את שמו. לרומם את שמו. לתת לו עוד קצת מקום. זה הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל אני אעשה. ולכן תראו כמה זה נפלא. אומרת הגמרא בכתובות, למעלה בקטע 20, פסוק, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכונני העליון. למה כתוב בפסוק פעמיים איש ואיש? אמר המשיה בר ברדי רבי יהושע בן לוי, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה. אומר רשי, אחד איש, בקטע 21, אחד הנולד בה, איש איש, זה קרא יתר הפעמיים איש, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה, מי שיש לו לוק פור לארץ ישראל, ייקרא מבניה, ויביאו אצלה. מה שרוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא, כן, אנשים יש להם עבודה, יש להם פרנסה, סיבות על פי ההלכה, איפה שנמצאים, נמצאים. אבל דבר אחד לא לאבד, את הלוק פור, את הציפייה, מצפה לראותה. הנה, תראו עכשיו, הארץ סגורה, רוצים לנסוע? אי אפשר, פה בידוד, שם בידוד, שבוע, שלושה ימים, עשרה ימים, וכל אחד אומר לחברו, כבר שנה וחצי לא הייתי, כבר לא הייתי, אני מצפה, או, אומר הכזו, זה, את הפילינג הזה, להרגיש, גם בזמן שיפתחו את הארץ. ואפשר כל יום לקחת את דלטה ויונייטד ואלעל וכל החברות, כל הזמן להרגיש את הלוקפור, את הציפייה לארץ, כי מי שמצפה לראותה, מבניה ייקרא ויביאו אצלה, בסוף הוא יבוא לשם. כי אם הוא מצפה לראותה, אז הוא ייסע לשם כמה שיותר. אם הוא מצפה לראותה, אז הוא יקנה לו עצמו שם איזה דירה או חדר או מקום לגור בו. אם הוא מצפה לראותה, ייסע יותר. זה הקדוש ברוך הוא אומר. הציפייה הזאת, זה כבר יקרב את הכל. וזה ממילא יביא כבר עוד שלבים אחרים. זה התורה בא ללמד אותנו. יעקב ערב פטירתו, סוגר את עיניו עם המילים, האחוזה של ארץ כנען. ואת זה הוא רוצה מאיתנו. שהציפייה תהיה גדולה. ובורא עולם מראה לנו, איך באמת? העולם זז. הכל זז. ובאמת עיניהם של העולם ועיניהם שלנו, עם ישראל, נשואות לארץ ישראל. וכשיש את הציפייה הזאת, את הרצון לבקר, לראות, לשמוע כל יום חדשות אפילו. זה גם ציפייה. קרה משהו, אומרים פרק תהילים. אם משהו משמח, אומרים את זה למישהו אחר, קרה דבר שמח. שיש את החיבור הזה, והם אפשר להתחבר. וכשיש את האפשרות גם לנסוע, לבקר, לראות, זה הקדוש ברוך הוא ייתן. מכוח זה אחר כך גם, שלב אחרי שלב, שכל אומות העולם יראו את מעלתנו, איך קראנו שמה, ואנחנו נראה בנקמת השם, יקיימנו ונחיה לפניו, ויתקיים באמת בנו, מה שיעקב אבינו קיבל בברכה, שהוא עזב את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך, כל משפחות האדמה ובזרעך, ונזכה באמת כולנו עוד בזו השנה לגאולה השלמה, מתוך ברכה, מתוך בריאות ומתוך שמחה.